שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך ג' בעמוד 2042, מאמר 876, ברא הקדוש ברוך הוא יצר הרע, ברא לו תורת תבלין. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות ישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי רבש, כרך ג' עמוד 2042, מאמר 876, ברא הקדוש ברוך הוא יצר הרע, ברא לו תורת תבלין. ברא הקדוש ברוך הוא יצר הרע, ברא לו תורה תבלין. ויש להבין מהו יצר הרע ומהו התבלין. ועוד יש להבין, הלא כשמבשלין איזה תבשיל, העיקר הוא התבשיל. והתבלין הם רק נותנים טעם בהתבשיל. ואיך אפשר לומר שעיקר הוא היצר הרע, והתורה הקדושה הוא רק בחינת תבלין? וגם זה יש להבין. כשהוא אומר תורה תבלין, משמע שהתורה והמצוות אינם רק אמצעי. והוא על דרך שאמרו חז"ל, לא ניתנו מצוות אלא לצרף בהן את ישראל. משמע שאחר הצירוף, חס ושלום, לא צריכים לקיים תורה ומצוות. הנה עניין יצר הרע, מהו עניינו? ידוע דמטרת הבריאה הוא להטיב לנבראיו, ולסיבה זו ברא בהנבראים רצון והשתוקקות לקבל הנאה ותענוג, ובכדי שיהיה להנבראים בעת קבלת התענוג שלמות, דהיינו שלא ירגישו שום בחינת בושה בעת קבלת התענוג, לכן היה תיקון המכונה על מנת להשפיע. שפירושו הוא שלא ירצו שום דבר לעצמם, אלא להשפיע להבורא. אז לא ירגישו שום בושה, כיוון שאין מקבלים לטובת עצמם שום דבר, אלא הכל לטובת הבורא ולא לתועלת עצמם. אבל צריכים לדעת מה יכולים לתת להבורא שהוא יהנה מזה. לכן הקדוש ברוך הוא הודיע לנו על ידי משה רבנו עליו השלום, שהוא נותן לנו תרי"ג מצוות, ואנו צריכים לקיים אלו המצוות בכדי להשפיע לו נחת רוח, ואז הוא יוכל לתת לנו כל טוב, משום שהכלים של התחתון הנקרא רצון לקבל אך לעצמו, שהוא הנקרא רע, משום שהוא העושה כל החורבנות, הגנבות והרציחות וכולי, זהו מה שעושה רע לאחרים. אבל צריכים לדעת שגם לעצמו הרצון לקבל גורם רע, חוץ מזה שגורם רע בגשמיות, הוא מקלקל לנו את כל מצב הרוחני שלנו, שאין אנו יכולים להגיע להמטרה שהוא להטיב לנבראיו, שאנו צריכים לקבל טוב ועונג, והוא המפריע לנו, מסיבת שהרצון לקבל היא הופכי מהרצון להשפיע, מה שהבורא הוא המשפיע ואנו רוצים רק לקבל. ובלי השתוות הצורה אין לנו דבקות. אילה זאת, אנו צריכים להיות שמחים בזה שהוא הודיע לנו על ידי משה רבנו עליו השלום, שנקיים את התורה ומצוות, אז נקבל את התיקון הנקרא השתוות הצורה. ואם לא היה מודיע לנו מה שהוא רוצה שנשפיע לו, אז לא היה אנו יודעים מה להשפיע לו. מה שאין כן, כשהודיע לנו שנקיים את התרי"ג מצוות, אז אנו כבר יודעים מה להשפיע לו. וזה דומה לאדם שהוא צמחוני, שהוא נהנה רק מפירות וירקות וכדומה, והוא הזמין אדם חשוב ורוצה לעשות סעודה בשבילו, והוא לא רגיל לעשות סעודת יותר ממה שצמחונים אוכלים, לכן יש לו יגיעה גדולה לברר מה שהאדם החשוב רגיל לאכול. ואם היה האורח נותן לו תוכנית של סעודתו, מה שהוא אוהב, כמה הוא היה הוא שמח בזה שכבר יודע מה להכין לו לסעודתו.
עד כאן החלטתם שאנחנו צריכים לקרוא. הבנתי. טוב, בוא נבדוק מה קורה כאן. הבורא רצה לברוא מישהו שיהיה בדיוק כמוהו, לא פחות, כי זה נקרא הטבה האמיתית. אם הוא מצבו נקרא טוב, שהוא היחיד הקיים, אז האדם צריך להגיע לאותו המצב. זאת אומרת, נברא הייצור הזה בעתיד. ולמה לא מיד? כדי שיבנה את עצמו, ולא שהבורא בורא אותו ובונה אותו, אלא שאדם יבנה את עצמו שיהיה כמו הבורא, ואז יהיה עצמאי, דומה ושווה לבורא. הקשר בין בורא לנברא יכול להיות בקבלה ונתינה. זה נקרא הקשר ביניהם. במה היא קבלה ובמה היא נתינה? אז הבורא מוכן לתת לנברא מילוי, לכן בורא אותו מרצון לקבל, ונותן לנברא הזדמנות למלות אותו, את הבורא, בחזרה, במידה שנברא מסיק את החשיבות הבורא, שיוכל לפי מידה הזאת לתת לו. ואז האדם, הנברא הזה, באמת יהיה עצמאי. זאת אומרת, יש כאן הדדיות מוחלטת. הבורא שם תנאי כדי לייצב את האדם בצורה עצמאית. הוא שם תנאי שאדם מקבל מילוי. מילוי נקרא שאדם עומד כמו הבורא, בדרגה כזאת, בכל האפשרויות, בכל התכונות. אבל הוא מגיע לדרגה הזאת אך ורק בתנאי שהוא רוצה את זה. הרצון שאדם צריך להשיג בנוסף למה שהוא נברא נקרא השתוקקות. יש לזה שם מיוחד. ההשתוקקות הזאת היא באה מגילוי החשיבות הבורא. יוצא שאני מסוגל לתת לבורא רק בתנאי שאני מרגיש את החשיבות שלו. כמו אצלנו בעולם הזה, משהו, מישהו שחשוב בעיניי, אני משתוקק להשפיע לו. נגיד כמו ילד קטן במשפחה, הוא חשוב להורים, הם רוצים לתת לו, להשפיע לו, במידת החשיבות שמרגישים עליו, שהוא מורגש כחשוב במשפחה. זאת אומרת, העבודה שלי כל הזמן היא לעבוד על החשיבות. חשיבות הדרגה הזאת שנקראת בורא, חשיבות התכונה הזאת שנקראת בורא. ואז, לפי החשיבות הזאת, אני מוכן לתת להשפיע. על זה כל העבודה. ולכן בשאלה הזאת לעשות את הבורא חשוב, תכונת ההשפעה שזה הוא, לעשות אותה חשובה בעיני הנברא, זה כל עבודת הנברא. ואם הוא הולך ומשיג את העבודה הזאת, אז נעשה כמו, כי הדברים החשובים אנחנו רוצים לרחוש אותם מהטבע, הרצון לקבל שהבורא נתן. ולכן אני מפתח לדברים חשובים נטייה הזאת שנקראת השתוקקות, ובסופו של דבר מגיע לכל מיני אמצעים כדי להשיג את אותו המעמד הרצוי, החשוב, הגבוה בעיניי, עד שאני דורש, מבקש את האמצעים, אור מחזיר נמותיו, וכך מתעורר ומגיע. לכן המשפט הזה, בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין, הוא משפט שכולל בתוכו כל המסלול השינויים שלי, תיקונים שבי. שלא סתם רצון יש לי, אבל רצון הרע. למה? כי הוא לא מכוון לבורא. נו, אז מה, מי זה שלא מכוון לבורא? לא מרגיש את החשיבות בהשפעה, בתכונת המשפיע, בתכונת הבורא. לכן הוא נקרא רע. אז אני צריך לבדוק, האם באמת בעיניי זה רע, לא להיות משפיע. להיות מקבל, בעיניי זה טוב. כמה שאני יכול לקבל. להיות משפיע, לא כל כך, זה מדאיג אותי. יוצא שאני חייב לשנות את הערכים שלי. שהרצון לקבל, ההזדמנות לקבל, שהיא כל כך חשובה בעיניי, שזה כל החיים שלי, כל הנטייה שלי, אינסטינקטיבית או רציונלית, שאני חושב, מתכנן, אני חייב לעשות ממש מהפך פנימי. אני לא צריך לשנות את העולם, העולם הוא אני. אני צריך להפוך אצלי את החשיבות, סך הכל, שחשוב יהיה להשפיע ולא לקבל. כי בזה אני מדמה את עצמי לבורא. בזה אני מתקרב, משתוקק אליו. בזה אני מתחיל לחשוב איך להשפיע לו. בזה אני גם כן הופך את עצמי לכלי קבלה ממנו, לפי השתוות הצורה. כמה אני לו, כך הוא לי. ולכן כל חוכמת הקבלה שניתנה לנו, שנקרא תורת תבלין, היא סך הכל כדי להפוך את החשיבות מקבלה להשפעה. נו, בוודאי אנחנו לא מסוגלים אפילו להתקרב לזה ולחשוב על זה, ואנחנו בורחים מזה ודוחים את זה בכל הידיים ורגליים. אפילו שהיה הזדמנות כזאת, היינו הכל עושים רק לא להתקרב לזה. אנחנו ממש מתרחקים, עוקבים את המקום הזה, איפה שם היינו יכולים לקבל תיקון כזה, ממש היינו עוקבים אותו, לא יודע, 10 רחובות, לא להתקרב אליו. אז איך אפשר בכל זאת? לכן נתנו לנו הזדמנות לקבל הערכים האלו של השפעה, נתינה, אהבת הזולת על ידי הסביבה המתאימה הנכונה לזה. שאומנם שהבורא ברא כולנו ברצון לקבל, אבל הוא מסדר בין האלו האומללים, השפילים, האגואיסטים, הקטנים, מסדר ביניהם איזה מין סביבה, חברה כזאת, שהיא כן ככה מדברת על ההשפעה, על היכולת להשפיע, להגיע לאהבת הזולת. מדברים. למה לא יותר ממדברים? כי כל היתר ניתן לאדם שנכנס לתוך החברה, שהוא האדם הזה, הוא יתחיל כאילו לשנות את החברה בעיניו, ביחס שלו, לא שהוא מכופף אותם ומעורר אותם שהם באמת יהיו המשפיעים. לא, הם ישירו כאלו רק המדברים על זה בחיצוניות. ככה זה ייראה לנו, לכולנו. אלא לכל אחד יש הזדמנות לאתר אותם, לקבל אותם כגדולים, שבאמת בפנים הם כולם משפיעים, הם כולם נמצאים באהבת הזולת, הם כולם מחוברים בלב ונפש, שהקבוצה היא מבחוץ היא נראית ככה, אולי כלום, הם אולי משקרים, רק מדברים על זה כאלה צבועים, רק ככה מבחוץ. זה נכון, ככה זה נראה וכך זה יהיה. כדי לתת לכל אחד בחירה חופשית לראות את הקבוצה איך שהוא רוצה לראות. ואם אדם מבין שכאן יש לו הזדמנות להתייחס אליהם כמו לגדולים, אז הוא מתחיל לקבל את הדיבורים שלהם שרק משפה ולחוץ. הוא מתחיל לקבל את הדיבורים שלהם כדבר קדוש, כדבר חשוב. זה הופך להיות לו לערך עליון. ואז פתאום הוא מרגיש שהסביבה הזאת היא משפיעה עליו ומביאה לו חשיבות הבורא, חשיבות ההשפעה, אהבת הזולת, נתינה. וזה הכל הוא עשה בצורה מלאכותית, שהתחיל להתייחס אליהם שהם באמת אומרים אמת ונכון וחושבים כך, ובאמת הם גדולים, ובאמת הם בפנים בתוך תוכם מחוברים יחד כולם. ואז על ידי אותה החשיבות שהוא בנה אותה בעיניו מהסתם קבוצה, הוא מתחיל לקבל חשיבות לבורא, חשיבות להשפעה. זה נעשה בעיניו דבר גדול, ומתחיל לסדר את החיים שלו לקראת זה. מה חשוב בחיים? וכך, לפי זה מזמין הכוח שישנה אותו, שיתקן אותו, המאור המחזיר למוטף, שנקרא תורה, הוראה והאור, והולך ומתקדם. ובכל התהליך הזה בעצם מגלה שהכל נמצא בידיים שלו. ו לא זקוק, לא תלוי בעצם בכלום, כי הבורא סידר לו את הרצון שבו, שהביא אותו לקבוצה, ובורא סידר לו את הקבוצה, וכל היתר, איכשהו מסדר את כל היצרות האלו, כדי להתקדם, הוא עושה ולא צריך לזה לשנות, לכופף אף אחד. הכל תלוי בו, ביחס שלו. לכן המשפט הזה, בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין, כי מאור שבא מוזירו למותף, הוא משפט שפונה לאדם, שלא יגיד אדם שהוא תלוי בסביבה, אלא הוא מסדר אותה. יש כאלו בקבוצה שמתייחסים אליה בצורה שכמה אני מרוויח מהם, בצורת לקבל, ויש כאלו בקבוצה שחושבים חשבון כמה אני מרוויח ממנה לקבל חשיבות להשפעה. וביני לביני, יש בין שניהם, יש הרבה מאוד יחסים, התייחסויות לקבוצה, ללימוד, להכל. זה האדם בוחר. כאן זה הבחירה החופשית שלו. זאת אומרת, בסך הכל, המעמד שלו בקבוצה, איך הוא מקבל את האמצעי הזה שיכול להביא לעצמו חשיבות הבורא. כך בינתיים. אתה רוצה להמשיך?
כדאי שאלות.
שלא?
כדאי שיהיו שאלות ונראה אחר כך.
כן, בסדר. בבקשה.
אז שואל אותנו שמוליק מכפר סבא, מה הקשר בין המשפט ברא הקדוש ברוך הוא יצר הרע ברא לו תורת תבלין לסגולה, ואיך הקשר הזה הוא לא קשר מיסטי אלא קשר מדעי?
לא מדעי, אנחנו, מה אכפת לי מדע? אכפת לי איך אני מבצע את זה. זהו. אז מבצע אני את זה, ברא יצר רע, הוא מביא אותי למקום איפה שאני יכול על ידי הקבוצה, על ידי הלימוד, לברר את הטבע שלי ומה חסר לי, איזה שינויים, כדי להגיע לטבע של הבורא. הביצוע כולו הוא בתוך הקבוצה, שאני בונה את הקבוצה. אין מושג כזה קבוצה. קבוצה זה רצון פנימי של הנשמות המחוברות. קבוצה זה השכינה בעצם, הכלי הרוחני, הפנימי, שאני מתאר לעצמי שהוא קיים, אני מתקשר אליו, שזה לא סתם בני אדם שאני מתקשר אליהם, אני רוצה לגלות בפנים איך שהם מחוברים, והם מחוברים, כולנו מחוברים יחד. זה כמו שעכשיו זה מתחיל להתגלות בכל העולם, שהעולם כולו עגול, כולו מחובר. אז ברוחניות אנחנו מגלים שהחיבור הזה הוא קיים בינינו. אלא אם אני מתייחס לפנימיות, אז גם מהפנימיות אני מתחיל לקבל את ההבחנות הללו. כן.
שואל אותנו הלל מבית קבלה לעם בנתניה, אם הבקשה או הדרישה מהבורא צריכה להיות אישית או קבוצתית?
אישית. העבודה שלנו היא עבודה קבוצתית, התרשמות שלנו היא התרשמות אישית. כן.
שואל אותנו תלמיד מחיפה, איך לדרוש מהבורא אם הבורא זה חוק?
אני דורש מהבורא שזה חוק שקיים בי, ומהחוק הזה אני דורש שהוא ישנה אותי. הרצון שלי שאני מפעיל, כמו שאני מפעיל כנגד איזשהו תופעת הטבע כוח שלי ומקבל ממנו תגובה, ככה הבורא, זה השפעה חלוטה, חוק, אני הוויה לא שיניתי, אבל אני, אם אני מכניס את הכוח שלי כנגדו, אני מקבל ממנו תגובה. הכוח שלי שאני מכניס אליו נקרא השתוקקות. זה הדבר היחידי הנוסף שאני מקבל מהקבוצה, מהתרשמות מהם, לפי ההגיעה שלי בקבוצה. קיבלתי רצון נוסף, חשיבות נוספת. כן? ההשתוקקות. אז עם הכוח הזה הנוסף, לא שהוא ברא בי, אלא שאני השגתי אותו בקבוצה. אני פונה אליו, ושכי אני פונה אליו עם הכוח שלי, הזה שרכשתי, אני זוכה לתגובה ממנו, הנוספת. לא כמו שהוא בצורה הרגילה משפיע עליי כמו על כולם, אלא מתחיל להשפיע עליי יותר. לכן כמה שאני משיג כוח מהקבוצה ופונה אליו, במידה הזאת אני מעורר אותו, מושך ממנו את הכוחות אליי, וכך מתקדם. לכן בהשתוקקות, במידת השתוקקות, זה ההתקדמות שלי. כן.
שואל אותנו ג'סי מטקסס, למה ההשפעה זה טוב, והאם הבורא לא נהנה מזה שהוא משפיע?
הבורא נהנה שהוא משפיע, נכון. כך אנחנו מגלים בכלים שלנו. אנחנו צריכים כאן להוסיף שכל מה שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים מהתרשמות שלי, איך שאני מבין, איך שאני תופס. אני לא מבין אותו, אני מבין איך שאני מרגיש אותו. אני לא יכול... שאף תופעה אני לא יכול לראות איך שהיא בעצמה. אני לא יודע מה זה המקום איפה שאני עכשיו נמצא, הצבעים, הצלילים, אני לא יודע מה הם. אני יודע שאני סך הכל מקבל התפעלויות ממשהו, שהתפעלויות האלו הם מייצבים לי את העולם הזה. כן.
שואל משה מפתח תקווה, מה הכוונה שהבורא מודיע לנו על התורה? הרי ספר התורה נכתב על ידי מקובל ולא הגיע אלינו מלמעלה.
זה נקרא מלמעלה? לא בצורה כזאת. איך הפיזיקה מגיעה לנו? כימיה, איך כל מדע מגיע אלינו? אנחנו חוקרים את הטבע ורושמים התרשמויות שלנו, התפעלויות שלנו, ומזה יש לנו חוקים. כל החוקים האלו הם פועלים כלפינו. כי אנחנו משיגים אותם, אנחנו מגלים אותם בחושים שלנו. אני לא יכול לגלות משהו שמחוץ לגוף שלי, מחוץ לחוש שלי. אני מגלה אך ורק בעזרת החושים שיש לי. ואותו דבר כלפי הבורא. לכן זה נקרא בורא, שאני מגלה אותו בצורה כזאת, שאני מגיע ואני רואה, ולהתפעלות שלי, הזאת אני קורא בורא. כן.
גיאורגי מפראג שואל, הרצון שלי הוא חלק מהחוק, מאותו החוק שקיים בטבע? הרצון שלי.
הרצון זה לא חוק. חוק זה נקרא שיש יחס בין הכוחות. חוק זה נקרא תופעה, שיש כמה משתתפים באותה התופעה, ואז הנוסחה הזאת, התופעה שיש ביניהם המשותפת, היא נקראת חוק. אז סתם רצון זה לא חוק. איך שהוא פועל בכל מיני צורות, זה אנחנו יכולים להגיד שכאן זה אנחנו לומדים את חוקי ההתפעלות, חוקי הפעולה שלו. כן.
ויקטור סמאג'ה שנמצא כעת בברלין, אז הוא אומר, אז מה, הופכים את הרצון לקבל לעבד, משכנעים אותו שירוויח יותר אם ידמה לבורא, מתחיל לרוץ, וכשהוא מגלה בסוף את האמת זה כבר מאוחר מדי עבורו, ככה זה, מרמים אותו?
אני לא יודע מה, זה הוא מרמה את עצמו כרגיל מהטבע שלו. מה הוא שואל? אני לא מבין. אף אחד לא מרמה את השני, ואין כאן שום רמאות.
את הרצון לקבל.
את הרצון לקבל לא מרמים. אתה לא רוצה, אל תעשה. כן, כן תעשה. יש, אדם נמצא בבחירה חופשית. אפילו שנותנים לו איסורים, אז נותנים לו איסורים כדי לעורר אותו לבירור. אלה לא מבטלים לו את הבירור. ממש טוב כנגד רע, חושך כנגד אור, ואדם נמצא באמצע. הוא לא מגיע למצב של לוחצים עליו כך שאין לו ברירה, ואז נקרא שהוא בוחר במשהו. כי ברור, אם אני מרצון לקבל, רצון ליהנות, אני תמיד אבחר, אני רוצה או לא רוצה, אני אבחר תמיד במה שנותן לי תענוג. אני לא יכול למנע, אני לא יכול למנוע את עצמי מלבחור במה שתענוג פחות. אם יש לפני שני דברים, ובאחד תענוג 10 קילו, ובשני 10.1 קילו, אז אני לא יכול לבחור סתם ב-10 קילו. לא מסוגל. אני אצטרך להוסיף כאן איזושהי חשיבות, איזשהו תענוג נוסף, כדי לבחור בזה. אנחנו יכולים בעולם שלנו כדי כאילו לרמות את עצמנו, אבל הטבע עובד בצורה כזאת. כן.
שואל אותנו טיבי מבית קבלה לעם בצפון תל אביב, מתי קורה כשהאדם מתחיל להבין שיצר הרע מפריע לו?
מתי שהוא קובע שהוא יצר רע? אני לא חושב שהאגו שלי הוא רע. אני כולי באה לשרת אותו. אני לא חושב שהוא רע. על ידי האגו אני מוסיף, אני מסיק כל מיני דברים שבחיים. נו? תראה מה שעושים אנשים אם פתאום אין לאדם רצון לאכול, חולה. כמה שזה בעיה, כן? לוחצים עליו, תאכל קצת אחרת, מה זה? כן? נאבד מאדם תאווה מינית. אז יש לך כל מיני תרופות לזה, תראה מה שאנשים עושים. כי אדם לא יכול בלי תענוג, הוא חייב ליהנות. אז אנחנו חושבים על הרצון ליהנות שהוא רע, לא חושבים שהוא טוב. הוא נותן לי הרגשת החיות, הרגשת החיים. כן? אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, שליטה, מושכלות. זה כל החיים שלי. אני רוצה ליהנות בכולם, במשהו, מכל זה. אם זה נעלם, אדם נכנס לייאוש שלא רוצה ליהנות מכלום. זה טוב למותי מחיי. זה אין חיים. לכן שרוצים להוציא את האדם מהעולם שלנו, אז אלוקים ממנו תענוג בכל הרצונות האלו, ואז הוא מרגיש שאין לו בשביל מה לחיות. הוא לא יכול על ידי כל הרצונות שלו שמגלה בתוכו, כן? אוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, מושכלות. הוא לא יכול ליהנות, אז ממה כן ליהנות? בלי הרגשת התענוג, הוא מרגיש שזה ממש מיטה. אבל יחד עם זה נותנים לו ניצוץ, כן? מגלים ניצוץ בו. ניצוץ כבר מרצון יותר עליון מהרוחניות. ואז ככה לוקחים תענוגים מהעולם הזה, נותנים איזה מין הרגשה שיש תענוג יותר למעלה, ועל ידי זה מכוונים את האדם לחומת הקבלה, לאמצעי, איך להשיג את התענוג הזה. אז ישנה ניצוץ, ומביאים אותו לקבוצה, כמו שכתוב בעוד דלת בהקדמה לתלמוד ספירות, וזהו, וכבר הוא מסודר. זאת אומרת, נתנו לו הכל בידיים, היתר זה תלוי בו. אבל שוב, וגם כאן, שנמצא עם הניצוץ בקבוצה עם הספרים, אז הוא צריך לברר איך להתקדם. בהתחלה הוא מתקדם על ידי הניצוץ הזה שהוא כרגיל בחיים, חושב שהוא הולך לקראת התענוגים יותר ויותר ויותר גדולים. איפה התענוג שמגיע לי? כן, רוחניות, לא חשוב, תביא לי ככה כמה מלאכים, תביא לי איזה השגה, תפתח לי את העולם הרוחני, תביא לי את הבורא, מה הוא, איפה הוא, כן? שכולם יבואו למעלות, לשרת אותי וכן הלאה. התאווה שלו, תענוג שלו, ממש לבלוע את כל העולם הרוחני. זה מה שהוא כותב לנו בעלי סולם בהקדמה לספר הזוהר. שעד י' ג' שנה, ככה זה נקרא י' ג' שנה, שרצה רק לבלוע כל התענוגים שבעולם הזה. מי"ג שנה והלאה כבר יש לו רצון לבלוע כל התענוגים שבעולם הבא. כן? שהוא אינסופי, שהוא גבוה. כן? וזאת אומרת, היא מגיעה לחוכמת הקבלה, להשפעה, כאילו לרוחניות, ונעשה עוד יותר, עוד יותר אגואיסט. איך זה יכול להיות? אז הוא מסביר שלא יכול להיות שאדם יגיע לרוחניות אם לא יהיה לו רצון מפותח. זאת אומרת, קודם כל רצון האגואיסטי הגדול לרוחניות, שרוצה ממש לבלוע כל העולם הזה וכל העולם הבא ולשלוט בהכל, וככה שהבורא ישרת אותו, שיעשה מה שהוא חושב, מה שהוא רוצה, ומה שדורש בתוקף, למה אין לי. כן, יש לו תביעה גדולה לבורא, למה ברא הכל בצורה כזאת, למה לא ממלא אותו כמו שצריך. ואז מתוך מתוך כל העסק הזה, בכל זאת מתחיל להרגיש כמה שהוא הפוך מהבורא, דווקא מרצון לקבל הגדול. זה כמו שגם כן בעולם שלנו, הפושע הקטן, כל אחד מאיתנו, הוא לא מרגיש שהוא פושע. כן, אנחנו אומרים, מה זאת אומרת? אנחנו, כן, חפים מפשע, אנחנו מה זה? כן, זהו. האדם שהוא הולך ככה לשדוד, לגנוב והכל, הוא אומר, כן, כמו פרו, השם הצדיק ואנחנו הרשעים. לכן, עד שאדם לא מגיע לרצון לקבל הגדול בכל שיעורו, הוא לא יכול לקבל שהוא רע. הוא לא יכול לגלות שהוא רע. לכן, בראתי יצרה, זה השגה לא פשוטה. אתה רואה כמה אנשים בעולם, וכמה מהם יכולים להגיד על עצמם שהם רעים. כולם אומרים שהם טובים, שהם צדיקים, שהם בכלל ממש קדושים אפילו, וכו'. אלה צריכה להיות עבודה גדולה, מאמץ גדול, אור גדול מלמעלה, כדי שיפתח את האגו של האדם בצורה כזאת שהוא יראה שהוא רע. ורע, אז הוא מגלה כלפי הבורא, ולא סתם כלפי איזה התנהגות שלו בין האנשים, אלא כלפי הבורא הוא כבר מגלה שהוא רע, כלפי כוח ההשפעה, תכונת ההשפעה. זאת אומרת, הוא מגלה שהרצון לקבל, הנטייה בכלל לקבל ולא להשפיע, לתת, ההרגשה שדוחה, ששונא, שרוצה להשתמש בכולם, זרע לעומת הנתינה, השפעה, אהבה. ככה זה. כן,
תוכל בבקשה לתאר את המצב הזה שבן אדם, הגעתי היום לקבוצה, איך קורה לי התהליך הזה שאני בעצם עובר אותו, מגלה את כל הנושא שנקרא לגלות את יצר הרע, לקבל את התורת תבלין, איך זה קורה מהגשמיות לתוך הרוחניות עד שאני בעצם דבק לבורא? איך התהליך עצמו קורה?
התהליך הזה הוא קורה, יניב, עוד דלת מתעס. התהליך הזה קורה כך, כתוב שהבורא מביא את ה... כן.
שהשם בעצמו מניח ידו של אדם על גורל הטוב, ודבר הבחירה של האדם הוא רק לעניין החיזוק.
זאת אומרת, הבורא מביא את האדם לגורל הטוב, לקבוצה, ללימוד, לכל מה שקורה, והיתר תלוי באדם. אל תחכה שיעשו עבורך כאן איזה עבודה. אתה צריך כאן לברר כל האמצעים, לסדר אותם נכון, ואז תתקדם. אתה יכול להגיד, אבל אני לא מבין כלום, אני לא יודע מה זה ומה זה, איך ללמוד, איך להתייחס לחברים, פנימית, חיצונית וכו'. הטענות זה, אתה יודע, זה אתה לאימא יכול להגיד, בגלל שהיא אוהבת אותך, אז היא תעשה לך. אבל טענות כלפי חוק הבריאה אי אפשר לתת. אין? אי אפשר להציג. זה חוק. זה כמו שאתה מדבר כלפי חוק המשיכה, שאתה מתלונן עליו שהוא מושך אותך לקרקע. אותו דבר, אותו דבר. ממש אותו דבר, כי הבורא זה החוק, הטבע. ולכן המקובלים סך הכל חוקרים את החוק הזה, מסבירים אותו לנו, ואומרים לנו איך אנחנו יכולים בו להשתמש. זהו. החוק זה חוק טוטלי, אבסולוטי. זה חוק ההשפעה. אתה יכול להסתדר כלפי החוק הזה, להיות גם כן בהתאם אליו, יהיה לך טוב. אתה לא יכול להסתדר כלפי החוק הזה, במידה שאתה הפוך ממנו, יהיה לך רע. וכל זה טוב או רע, גם כן במידת ההתפתחות שלך. כמו שלילד קטן, יש יחס אחר, כן? כך לילדים הגדולים, או מבוגרים או סקינים, יש יחס אחר. זהו, החוק הזה מתייחס בצורה סלקטיבית, בצורה, איך להגיד? בררנית, בוא נגיד, כן, לפי ההתפתחות הפנימית של האדם. לא. לא. אבל זה חוק. לכן, היחס שלנו הוא מאוד מקולקל. כלפי הטבע, כלפי הבורא, אנחנו משייכים לבורא איזשהו מין אנושיות, איזה רגשות, איזה כאלו יחסים כמו שאופיינים לנו, שיכול להיות כן ולא וכן הלאה, לא לנצח יריב, כן, היום רע, מחר יהיה אולי טוב קצת יותר, כן, וכו'. וזה קלקול הגדול ביותר. זה קלקול הגדול ביותר שיש. זה כל הבעיה שהיא נובעת מטבע האגואיסטית שלנו, והאנשים מדורי דורות, מלפני מאות אלפי שנים, כך התייחסו להטבע. כן, כמו ילדים קטנים שהתחילו לייחס לעצים, לאבנים, לכוכבים, להכל, איזשהו מין יחס אנושי. כן, שאני מתייחס לטבע ואני חושב שהטבע כך התייחס אלינו. גם לעצים, גם לחיות, גם אתה רואה, בכל האגדות, בכל גם סתם מחיות הבית שלידינו. אנחנו גם כן מתייחסים בצורה כזאת, אנושית כאילו. שהוא צריך להגיב, הכלף הקטן הזה, המסכן, אני דורש ממנו איזושהי תגובה אנושית. למה? מכל הדברים. אז אנחנו בצורה כזאת כאילו, אנחנו מאלפים אותם. אנחנו מלבישים עליהם טבע שלנו. הם מקבלים את זה, מעין ברירה. קצת משתנים בהתאם אלינו. אבל באמת זה כך כלפי כל דבר. שאנחנו מחכים מכל דומם צומח וחי, וגם מבני אדם, אנחנו מחכים שהם יהיו כמונו, יתייחסו אלינו בהתאם למה שאנחנו חושבים כשכך צריך להיות. ואותו דבר כלפי הבורא. וזה ההבדל הגדול, עקרוני, שיש בין כל הדתות ואמונות לחוכמת הקבלה. שבחוכמת הקבלה כתוב, חוק נתן ולא יעבור. אני אהבה לא שיניתי. האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. כל השינויים רק בכלים. ולכן, או שאני מחכה עד שהוא ישתנה, ואני מבקש ממנו, מבקש, מבקש, כי אולי בכל זאת הוא רחמן, אני אבקש ממנו עוד קצת, אז יהיה יותר טוב עליי. או שאני לא מבקש, אלא אני יודע שאני צריך לשנות את שתפילה זה נקרא להתפלל, שאני אשתנה, ולפי זה אני אקבל תגובה אחרת. מאותו הכוח הקבוע, יקבל תגובה אחרת, מפני שאני אשתדיתי. זה כל העניין. לכן, כל הדתות, אמונות, שיטות, הן לא מדברות על התיקון האדם. אלא אני צריך כאילו לשחט את הבורא. כן? לתת לו איזה מתנה, להביא לו משהו, אז זה ישתנה. אני אזרוק איזה פרוטה, כן, שיהיה לי טוב. אני אעשה איזה מניח תפילין, יהיה לי טוב. אבל ככה עמך מתייחס לדברים. וחושב שעל ידי זה באמת יהיה טוב. אנחנו לא כל כך רואים, אמנם שזה כך קורה, אבל בינתיים האנשים בכל זאת כך חושבים. מה שאם כן חוכמת הקבלה אומרת לגמרי ההפך. אתה צריך להשתנות. תעשה את הפעולות האלו, אבל מטעם אחר לגמרי. זהו, מטעם אחרת לגמרי. בגלל שזה הרצון שלו ואתה עושה את זה נגד הרצון שלך. זה משהו אחר. אז אתה משנה את האגו שלך. לכן חוכמת הקבלה מתקנת את האדם, כמו שהוא אומר כאן, שיש לנו תרייג רצונות, ואנחנו צריכים לתקן כל הרצונות האלו על מנת להשפיע, שיהיו ולא על מנת לקבל. זה תיקון, זה תיקון הנשמה, על זה מדובר בכלל. ולא שהבורא משתנה אליי, אלא אני נמצא מול האור, במידה שאני משנה את עצמי מולו, אז אני זוכה לזה שאני מרגיש אותו, אני זוכה לזה שהוא משפיע עליי יותר, אז זאת אומרת, הוא משפיע עליי. זאת אומרת, אני נעשה בצורה כזאת שאני קולט את ההשפעה שלו, שקודם לא קלטתי אותה. גם עכשיו אני נמצא בתוך האור. נעשה קליטה. אני נעשה כלי קליטה. יותר ויותר ויותר, עד שאני מתמלא באור הזה. ואין לי לחכות משהו מהאור. אפילו שאנחנו אומרים אור המקיף, מתי יבוא, מתי ישפיע, זה שוב אנחנו מדברים במילים שלנו. אין כאן מה לחכות שיבוא וישפיע. אתה תעשה לקראתו תנועה פנימית כזאת שאתה רוצה להשתנות, אז הוא ישפיע עליך. כי זה כוח קבוע. כל השינויים שאנחנו רואים באור, זה בעצם השינויים שבאנו, כי אור זה תופעה בתוך הכלים. ועד שאדם מקבל את הגישה הזאת ועובד אך ורק לפי זה, זאת אומרת שתולה הכל רק בעצמו, ושהעולם אין לו שום צורה, אלא אני נותן לו צורה לעולם הזה. שזה הכל קורה בתוך הרצון שלי, בתפיסה שלי. עד שאדם מסדר את היחס שלו נכון כך שזה נעשה בו ממש כלל ברזל, ששום, לא תולה שום תקווה, שום שינוי באף אחד, אלא רק בתוך הכלים הפנימיים שלו, זה לוקח הרבה זמן. אבל כאן זה באמת כל המפתח להצלחה. ולכן בעל הסולם כותב על פסיכולוגיה מטריאליסטית, שהיא אומרת שרק התפיסה שלנו, אם היא תהיה נכונה, היא תחייב אותי ממש לפעולות הנכונות, ולא פעולות רק שאני תולה איזושהי תקווה במשהו, במישהו שאין לי לחכות בכלל מאף אחד שום שינוי. זו בעיה גדולה, עד שאנחנו מייצבים את עצמנו נכון. כן, נו למיקרופון.
תגיד בבקשה, איך אנחנו יכולים לעזור לנשות לגלות את הרע?
אנחנו יכולים לעזור לאנושות לגלות את הרע בשני הפעולות. פעולה כזאת שהיא פנימית, שאנחנו בינינו מגלים את הרע, ואז מפני שאנחנו קבוצה גדולה וחזקה, מרכזית בתוך האנושות, אז אם אנחנו מגלים את הרע ופועלים נגד הרע בתוכנו, בקרבנו, אנחנו קשורים יחד כל הנשמות ברשת אחת, אז מהקשר בינינו, אותו הגילוי הרע מושפע כמו בצינורות לכל היתר בני אדם, והם מתחילים גם כן פתאום לחשוב, פתאום להרגיש איך שהם רעים ואיך שהם צריכים לתקן את עצמם. זה נקרא הפצה פנימית. והפצה החיצונית זה שאנחנו פשוט משפיעים על ידי כל מיני היצירות שלנו שאנחנו עושים בטלוויזיה, באינטרנט, ספרים, סרטים וכו'. שני יצירות, פנימיות וחיצוניות.
אבל בעיה שאני יודע כמה אני שואל בעובדה, אנשים לא רואים טלוויזיה.
בסדר, הם לא רואים מפני ש... איך אתה הגעת לזה במקרה? שמעת, ראית, פתאום מצאת, כאילו בשבילך זה במקרה. זה לא במקרה. אנחנו נמצאים בשדה כוח מיוחד שנקרא בורא, והכוח הזה מקדם אותנו אליו בהתאם לכמה שאנחנו מבפנים משתנים. ברגע שמגיע לאדם להיכנס במגע עם הכוח הזה של האור של הבורא, אז הוא מתחיל להרגיש את זה ולהתקרב. הם עדיין לא הרגישו את זה. יבוא הזמן שירגישו. אנחנו צריכים בכל זאת להשתדל לתת להם הזדמנויות, אמצעים, ויבוא הזמן אז יבוא. אבל אם אין לאדם רצון עדיין, עוד לא התגלה רצון לרוחניות, אז ודאי שהוא לא מרגיש את זה ולא רואה, ואין לנו מה להגיע אליו.
פשוט לעשות הפצה ולחכות עד שהם יתעוררו?
נכון, לעשות הפצה ולחכות עד שיתעוררו.
כי עד כמה סבל בעולם וגם בישראל?
הסבל בעולם הוא מגיע לעולם כתוצאה מזה שהעולם הפוך מהאור. ואם הסבל הזה עדיין לא מספיק כדי לפנות אותם לאור, סימן שצריך עוד להיות סבל. וזה יהיה עוד מעט.
אז מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו יכולים לעזור או לא יכולים?
אנחנו יכולים לעזור בהפצה פנימית ובהפצה חיצונית, כמו שאמרתי לך, ולא יותר. ולא לגשת לאדם שלא רוצה לשמוע ולחייב אותו לשמוע. זה אסור.
תודה.
בבקשה.
שלום רב. השאלה שלי היא כזאת בעצם, אם אני נולדתי נגיד למציאות כלשהי, נולדתי אליה לא מתוך בחירה, כמו שכתוב, בעל כורחך אתה נוצא, בעל כורחך אתה חי וממשיך לחיות, ובעצם קורה איזשהו מצב שגם אתה בעל כורחך אתה מגיע לאיזושהי מציאות של לימודים, ושגם הספרים בעצם זומנו עבורך כבר מכוח העליון. אז איפה פה בעצם הבחירה?
אחרי הכל הבחירה היא איך אתה תשתמש בזה או לא תשתמש. במה? לא ברצון שלך ולא בספרים, אלא בחברה, מאיפה שאתה יכול לקבל תוספת הרצון שנקרא השתוקקות. על זה דיברנו.
תודה.
תצטרכו לשמוע עוד פעם את השיעור הזה. מה לעשות? כן. מיקרופון, כן?
אני אלכס מאשדוד. רציתי לשאול, אתה אמרת שמתוך הפנימיות שלי, מתוך ההתקדמות שלי, אני מגיע לתובנות שאנחנו כולנו קשורים, ואני מפנים את זה, ובכלל אני לאט לאט, אני מבין שאני מגלה את המציאות. השאלה שלי זה, איך זה עובד? האם נופלים לי אסימונים, כמו שבמהלך החיים כל הזמן, כל מיני תובנות, או שאני כל הזמן אמור להיות בבירור, כל הזמן, כי מרוב סקרנות של לגלות את המציאות. תודה.
גם כך וגם כך. יש גילויים שאתה מגלה מתוך המאמץ שלך, יש גילויים שאתה לא מגלה אותם כתוצאה ישירה מהמאמץ שלך, אלה שהם מתגלים בגלל שאתה נמצא בסך הכל בקשר גדול עם כל היתר נשמות. ושהרשת הזאת היא מתקדמת כולה, אז גם מגיע לך כל מיני, כמו שאתה אומר, הסימונים שנופלים לך ככה או בלב או בראש, ואתה מרגיש התקדמות. אדם מתקדם מזה שמתקדם לבד ועל ידי זה שכולם מתקדמים. כך וכך. זה נקרא השגחה פרטית והשגחה כללית. כן.
שואלים אותנו גם רפאל מברלין, ששם יש עוד מעט כנס, וגם אנדרס מצ'ילה. אני צריך לבקש על ההתקדמות שלי, על ההתקדמות של החברים, אני צריך לבקש על, על הכלי העולמי, אני צריך לבקש לכל העולם. על מי אני צריך לבקש?
על עצמו. על עצמו. זה, אדם לא יכול לבקש על אחרים. מה זה נקרא שאני אבקש על אחרים? אם אני לא מזדהה, אם אני לא מתקשר למישהו, אז זה לא נקרא שאני יכול לבקש עבורו. אני תמיד מבקש מתוך הרצון לקבל שלי. ולכן, במידה שאני מרגיש שיש מישהו קרוב עליי, במידת הקרבה אליו, אני מבקש כאילו עבורו, אבל אני באמת מבקש עבורי, שהוא נכלל בי, שאני מרגיש אותו כנמצא בי. אז כל הבקשות האלו הם עבורי. כן.
שלום. אמרת שהקבוצה תיתן לי את ההשתוקקות. תוכל אולי להסביר קצת יותר מה זה ההשתוקקות הזאת? מה זה בעצם השתוקקות?
גירוי נוסף.
זה כמו מין עדשה שמרכזת את האור? מה זה, למה אתה
מתכוון? אתה מדבר על גבוהות, אני מדבר פשוט. אני מגיע לאיזה רצון קטן. אחר כך אני נכנס לאיזה חברה, כן? שהיא מאוד מכבדת את הרצון הזה, היא מתחילה לדבר עליו ולדון עליו וכו'. ואז אני מגיע לרצון יותר גדול. ואז הרצון הגדול הזה שאני קיבלתי מהם, איתו אני יכול להתקדם ברוחניות. ואז אומרים לי, עם הרצון שלך אתה לא תתקדם אף פעם, כי זה נתנו לך מלמעלה, זה רצון שבא מהבורא, אבל רצון שאתה משיג מהקבוצה, זה אתה השגת, ואיתו אתה כן מתקדם. ותמיד אתה מתקדם על הרצון הנוסף שאתה משיג. לכן הקבוצה היא בעצם המקור של הרצון להתקדמות. במידה הזאת אתה מתקדם.
כמו מין מגבר כזה של הרצון?
כן, כן, כן. מגבר, תוספת. נו, ונעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.